אנחנו היום לקראת סוג של צום שהוא שייך בעצם לארבעת הצומות. עשרה בטבת הוא אחד מארבעת הצומות שנקראים בלשון הנביא צום הרביעי שזה 17 בתמוז, וצום החמישי שהוא בחודש החמישי שזה תשעה באב, צום השביעי שהוא צום גדליה שיוצא אצלנו בג' בתשרי, וצום העשירי זה צום החודש העשירי עשרה בטבת שהוא החודש העשירי שכתוב שהוא יהפך בעזרת השם בימינו לששון ולשמחה. אז יש כאן ארבעה צומות שבעצם מהווים ארבעה תחנות שונות בתהליך של החורבן של עם ישראל, יש ארבע שלבים בתהליך של החורבן, וכל צומת של דרכים בתהליך הזה אנחנו מציינים אותו. כל צומת, כל שלב שהיה, כל שלב בתהליך, יש פה ארבע תחנות, אנחנו פה מתרכזים במיוחד בנושא הזה, וזה התכנסנו פה להבין את משמעות העניין, וזה ארבע שלבים שונים, וכל תחנה ששינתה את פני העם היהודי למצב שהוא מצב מצב שנקרא מצב לא נורמלי, מצב ממש לא מציאותי, אפשר לקרוא לו כפי שהנביא קורא לו המצב המביך ביותר שהיה אי פעם בהיסטוריה של עם ישראל, כשהבורא סילק את נוכחותו והפך להיות מה שנקרא כל מסתתר. אני ממשיל את עצמנו לאח שלי שנולד בטרבלינקה. מי שנולד בטרבלינקה לא מכיר בית נורמלי, הוא לא בכה, ככה הסבתות היו תמיד אומרות, הילד הזה נולד שם בטבר בסיוון תשד, שמו יצחק בן השלוש שמקום דמו, בנו של אבא שלי רבי זאב אריה זיכרונו לברכה. הילד הזה עד שהוא נצפה הוא שחק, הוא טייל, עד שזרקו אותו למשרפה. היה לו בן דוד בן שבע שכל הזמן בכה, ולא הבינו למה הילד הזה כך, הילד הזה אחרת. הילד הזה, הבן דוד בן השש-שבע, בוכה כל הזמן, והילד הקטן יצחק עליה צוחק. עד שהיא אמרה שהתברר להם תשובה פשוטה, שהדוב עליה, הקטן הזה בן השש, זכר בית נורמלי. זכר את הגן, זכר את המעון, זכר משפחה, זכר שולחן שבת. והביאו אותו לפתע לנסיבות, שהנסיבות האלה שהוא רואה שם שלדים, רואה שם חצאי אנשים ממש גוססים, חצי פרוסה לשבוע, לשיומיים, לשלושה, הוא היה במצב מביך, הוא לא יודע להסביר, הוא קטן, אין לו כושר הסברה, אבל כשאדם במבוכה הוא בוכה, כך אומר הרד"ק בספר השורשים, בכי זה תוצאה של מצב מביך. תינוק נמצא עם פיתול מלא, לא יכול לצאת מזה, לא יכול לנקות עצמו, המצב מביך, בוכה, הוא רעב, לא יכול ללכת כמונו למקרר להוציא איזה דבר מאכל, מביך, בוכה, מפחד, אולי זה, הוא לא רואה, חשוך לו, אדם במבוכה, בוכה. אז דוב עליה היה במבוכה, לא תופס, מה זה השלדים, מה זה הגופות האלה על הרצפה, מה זה? הוא לא זוכר, הוא זוכר את זה כל הזמן, בית, גן, משחקים, פתאום. אבל אומר, אח שלך נולד ממש בדרך, אמו הייתה ממש בסוף ימי עיבורה, בטרנספורט של הרכבת של הבהמות שהוליך אותם מטרנסילבניה לאזור טרבלינקה, והוא בגיל אפס רק מכיר שלדי. הוא בכלל לא בוחר. כן או לא? הוא מכיר שלדים ומזה הוא נולד. הוא מבין שככה נראה העולם. רבותיי, אנחנו מכירים את העולם כעולם של יהודים שהם רובם חילונים או מודרניים, ופצת בני תורה. רבותיי, אנחנו נולדנו בטרבלינקה, פשוט נולדנו בטרבלינקה. עם ישראל הוא עם חרדי מתוך ה-3,300 שנה שלו. 3,200 שנה הוא חרדי. יש תלמידי חכמים גדולים ויש קובעי עיתים לתורה. אין חילונים ואין צמוד ואין קצר ואין שיער פזור, זה לא קיים. אנחנו נולדנו בתוך טרבלינקה. לא כואב לך בכלל שיש אדם שהוא יהודי נוסע בשבת? אישה חרדית קוראת לעצמה קצר, לא כואב, כיוון שנולדנו בתופת. אז זה חצי מת, זה מת לגמרי, זאת הולכת צמוד, זאת עם שיער ענק, למרות שכל גדולי ישראל אסרו שזה לא ייגע בכתף, עובר לה את הכתף פזור. אנחנו לא מתפעלים מזה, כבר שנולדנו בתוך התופת הזאת. זאת מצמידה, זאת לא קולטים את עוצן התופת. אח שלי יצחק עליה בדיוק אותו דבר, פשוט הוא נולד בטרבלינקה וחשב שהעולם נראה עם שלדים וגופות. היו אנשים לא כאלה, לדוגמה הרב שח היה לא מסוגל לאכול בשעה 8 בבוקר, כיוון שבשעה 8 נכנסים מיליון ילדים לבתי הספר החילוניים בגלל הצפצוף של הפעמונים ונכנסים לטרבלינקה. הוא לא מסוגל לאכול סלט כשיש 3 מיליון ילדים אחים שלו שכרגע פותחים את היום שלהם בלי שמע ישראל. לך זה מפריע? לא מפריע, כיוון שנראה שזה נורמלי שרובם חילונים ויש מיעוט קטן שהוא עושה קצת בעיות וחושב שהוא צדיק גדול. והרב שח זוכר את הבית הנורמלי, לא יכול לצאת מזה. מה? אני בשעה 8 יוכל ביצה קשה? הרי בשעה 8 כרגע מצלצלים בפעמונים בכל בתי הספר ונכנסים מיליון אחים שלי ופותחים יום בלי שמע ישראל. זה אינקוויזיציה. רבותיי, אנחנו נולדנו בתוך המציאות הזו. מתוך 3,300 שנות יהדות, זה סיפור של כמאה שנה. לכן אם אחת הולכת ומרגישה שהולכת עם פאה כשרה, היא צדיקת הדור. איזה ודאי, איזה שאלה, מגיע לה כל הכבוד שבעולם. רבותיי, כל השאר הם קורבנות של התופת הזו. השאלה שלנו היום, כפי שאני מנסה להסביר, מתי זה התחיל הסיפור הזה? איך נוצר רקע כזה? מתי נוצר מצב שבו בורא העולם הסתלק מהנוכחות הגלויה שלו כאן בעולם הזה? וכאן צריך לדעת את המשמעות של ארבעת הצומות שביום ראשון בעזרת השם נציין אותו. כזה שנציין אותו בתור חג, משום שאם גילוי אור השם הכל נהפך לא ליום נורמלי, זה יהפך להיות או יום של ששון ושמחה, זה יום עם איזשהו תוכן. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום עשירי יהפוך לכם השם לששון ולשמחה. אבל היום הזה הוא בעל משמעות רבה מאוד. אנחנו רוצים להסביר שארבעת השלבים האלה, ארבעת הצומות האלה, זה לא קשור לצום יום כיפור בכלל, גם לצום תענית אסתר. זה מערכת אחרת לגמרי של ארבע תחנות בחורבן של העם היהודי. אנחנו הדור האחרון ממש עמוק עמוק, דורות בטרבלינקה. דורות בתוך טרבלינקה, בדוד שלו, אח שלה, גיסה שלה, הולכת פרוץ, לא מפריע לה בכלל. זה נוסע בשבת, זה מחזיק מחשב לא מנותק, לא מפריע, בכלל מאובנים לגמרי. לא מפריע כלום. זה יצורים שלא היו בעבר. יצורים שהתרגלו לטרבלינקה, לאושוויץ. זה המצב, זה חצי מת, זה 3/4 מת, הוא לא רואה שהוא בכלל מת, ככה נראה עולם. בסדר, הוא חילוני, הוא חצי דתי. הוא עושה טובה עם חזה חצי ראש. זאת עושה סתם הסרט, נראית כמו איזה אנגליה. לא מפריע לנו בכלל, לא מפריע כלום. הדבר הזה הוא שורש החורבן. הוא בוכה על זה שהוא לא יודע על מה לבכות. הוא אפילו לא יודע שצריך לבכות בכלל. לא מודע, יבש, אתה תסתכל מתי יצא כבר הצום, שיהיה אפשר לשתות את הכוס קפה עם הרוג עליה. זה למעשה. ארבע תחנות יש לנושא הזה. ארבע שלבים, שהשלבים האלה בהיווצרות של ההסתלקות של השכינה ממצב של גלוי למצב של כל מסתתר, את זה מציינים בארבעת השלבים. ארבע שלבים. אז אנחנו לא שמים על דבר שסתם היה פעם, שמים על מצב של היום. מציינים לעצמנו שהמצב של היום נוצר לא במכה אחת, הוא נוצר בשלבים. אז אנחנו נציין לעצמנו פה על הלוח את השלביות הזו, נציג שאלה מרכזית. אולי נקדים את השאלה. השאלה הזו הציגו על רקע ידיעה של הלכה שהרבה מהראשונים סוברים כן. רבותיי, הצום היחיד שאם היה חל בשבת היו צמים אותו בשבת זה עשרה בטבת. שמעת על זה פעם? אומר רבינו בעל הלכות גדולות, מביא הטור, שהוא סובר ועוד ספר מצוות גדול, מביא אותו מרן הבית יוסף, שאם עשרה בטבת היה חל בשבת היו צמים גם בשבת. למה? כי שנאמר בפסוק על הצום של עשרה בטבת, שהבורא יתברך אומר ליחזקאל הנביא, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, כי בעצם היום הזה שמח נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים. כתוב שם את המילים עצם היום הזה. עצם היום הזה זה קוד שמכירים אותו מאוד, איזשהו מקום שמזכרים אנחנו בזה באופן אסוציאטיבי. באיזה עוד מקום שמענו את הביטוי עצם היום הזה? יום הכיפורים. אומר הבאה, כמו שיום הכיפורים אם הוא חל בשבת הוא דוחה שבת, זה הצום היחיד שאם הוא חל בשבת צמים בשבת, כך עשרה בטבת נאמר את אותו ביטוי, זה כאין גזירה שווה כזו, שגם בעשרה בטבת לו היה חל בשבת, לנו היום זה לא יכול לחול בשבת כבר שיש לנו לוח קבוע, כשהיו מקדשים בחודש על פי הראייה כן היה יכול לחול בשבת, אז צמו בשבת. היום זה יכול לחול גם כן באופן חריג ביום שישי, לפעמים חל עשרה בטבת ביום שישי וצמים ביום שישי בניגוד לשפול צום אחר ונכנסים לשבת בצום. עבודה, נכנסים לשבת בצום ועושים קידוש ושוברים את הצום, כך סוברים חלק מהראשונים. והשאלה הגדולה היא מה? עד שעשרה בטבת רק שני, לא רוצה לעשות פה חקירה, יש לי חשש שלא הרבה צמים אותו בכלל. פרח לנו שיש הרבה שמקילים לא יצאו צומות, לא יודע למה זה זלזול טוטלי בנושא הזה, כאילו נהיו רפורמי, מחקו הלכות מהשולחן ערוך, לא מבין את זה. פרח לי שיש אנשים שלא יודע, לא מעוברות, לא מניקות, לא מרגישות לא טוב, סתם מחקו הלכה, שולחן ערוך, לקחו טיפט רפורמי, מוחק, לא נראה לי, רוצה לאכול את הרוג עליך נראה פרח לי שיש תופעה מכה. פעם היה בירושלים נשים שהיו תמיד מעוברות ומניקות הרבה מאוד שנים, אז נפלח מצב מסוים שגם הם צריכים לשאול, לא כל מעוברת לא צמה, תלוי את ההרגשות שלה, אז גם בחורות רווקות כאילו מחקו, הן צומות רק תשעה באב, עושות טוב ביום הכיפורים. רבותיי, עשרה בטבת יותר חמור מתשעה באב, משום שתשעה באב לא דוחה שבת, כשתשעה באב חל בשבת צמים אותו ודוחים אותו ליום ראשון, ועשרה בטבת יותר חמור. דרך חמור, אנחנו רוצים להסביר עכשיו למה, מה הסביר בזה החתם סופר, מה הסביר בזה רבי שמשון ואסטרופולה, מה כתבו בזה הראשונים, קצת לב, אולי לכן לא מתאבלים, לא כואב לאף אחד כלום, אז למה שהמשיח יבוא, כל אחד יש לו את המשכורת שלו ואת הבית שלו ואת חיי השטף שלו, אז מה, אין לו מפריע לו שום בעיה, אין לו עכשיו זמן לקבל את המשיח, הוא לפני איזה פגישה, שהמשיח יחכה שם. רבותיי, צריך לחוש את הנושא שנקרא ציפייה לישועה, לעורר משהו. אנחנו רוצים להסביר מה הם השלבים האלה. קודם כל, לא צמים דברים שהיו בעבר סתם, אנחנו צמים על אירועים שאנחנו היום חשים את הטרגדיה, אלא שמציינים את הצמתים המרכזיים שהובילו לטרגדיה, ביודענו שהצמתים האלה אם נציין אותם זה יזרז את הגאולה, משום שרק דור שמתאבל על ירושלים, מי שמתאבל זוכה ורואה בשמחה, מי שלא מתאבל לא מדברים איתו, לא יזמינו אותו גם כן, כמו שזה לא מעניין אותו, כמו שחתונה, החתונה של אחותך את תבואי, למה? חשוב לך החתונה של אחותך, אבל החתונה של איזה חברה בסוג ד' לא תבואי וגם לא תקבלי הזמנה. אותו דבר, לשמחה של הגאולה יזמינו רק אנשים שהיו באמת אכפתיים לגאולה, פשוט אתה רוצה לבדוק בחתונה, תבוא לחתונה כי אדם זר, אני תוך 5-10 דקות אומר לך מי הכי קרוב לחתן ומי במעגל שני, מי במעגל שלישי.
איך?
אני ממשש חולצות, יושב מעשה מישהו של החולצה פה, מי שאצלו החולצה לגמרי רטובה, מי שאצלו החולצה רטובה והוא מזיל ממש זהה, אח של החתן, חברותה של החתן, אהבת נפש עם החתן. מי שחולצה חצי חצי, כנראה שהוא שכן קצת. מי שאצלו יבש לגמרי ודיולן לא זל ומסתכל, וכנראה איזה מקולת ניקו, איזשהו שכן שלא נעים לו לא לבוא, ואכל טוב והולך הביתה. ויש אנשים שבכלל לא מסתכלים על החתן והכלה ונמצאים שם, זה כנראה מלצר או מנהל עבודה שם. מלצר, הוא כל הזמן מסתובב, הוא לא קשור לשמחה בכלל. כנ"ל בשמחת הגאולה, מי שיהיה זה מי שאכפת לו, מי שחיכה, מי שכל יום ישב ובכה ותחזינה עינינו. הרי חצי מה-18 זה על הגאולה, רבותיי. שאלה אם אתה שם לב או לא שם לב, כמעט חצי כל יום 3 פעמים זה הכל. מתי כבר ייפסק התופת הזו? מתי ייפסק השקר הזה שבן לא מכיר את אבא שלו? מתי תתגלה כבר ותחזינה עינינו בשובך? אבא, תחזור הביתה, אתה כבר כמה זמן בסיביר. לא ביקשו שיגאל שליט יחזור, גלעד שליט יחזור. למה? משפחה רצתה לראות אותו, גם אני רוצה לראות את אבא שלי. לראות בתפארת עוזך, להעביר גילולי מן הארץ. זה עם הפאה הלא יפה שלו והלא צנועה, זה עם המחשב שלו, זה עם העסקים שלו. אף אחד לא אכפת לו ממך בכלל. שאלקצה נמצא שם, וערבים ושואלים ילכו בו, וכל כך הרבה חילונים וילדים עזבו אותך, וגם החרדים עושים זיגזגים וקומבינות עם טלפונים לא קשרים ומסכים. חביבי, מספיק, תחזור כבר. ולאום שעליו נרחה ברחנים, תשוב, ותשכון כבר בתוכה. זה מתחיל מתקע בשופר, קבץ את גדויותינו, תחזיר את השופטים, סלק את הבגצים, סלק את הממשלת זדון, שיחזרו שופטינו כבראשונו. תסלק את הזידים, את אלה ש... עוקרי תורתך, מה שאמרנו כל הזמן 8 ימים, זידים מיד עוסקי תורתך, אלה שלוחמים בבני הישיבות, זידים, תראה איזה ביטויים אומרים כלפי, תעקרו, תשברו, תמגר, זה שונאי התורה, כמעט כל מפלגה, זה הדגל המרכזי שלהם, לסגור את הישיבות, לחנוק את הדתיים, לא לתת שקל לכל מי שקצת רוצה לקנות דירה עבור בני תורה, לחנוק, לחנוק. עכשיו הם משתלטים ומרבים אחד עם השני מי ישלוט על משרד השיקום. מה קרה? מה לתשו עיניהם של שונאי התורה למשרד השיקום? רואים שיהיו דירות, כנראה יהיו דירות לאברכים, אז זה כבר יעודד לגנוז את התוכנית הזו שיהיו נמקים במחסנים. תשמע, יש זידים עליהם את מבקשת, לא יודע אם אתה מכוון או לא מכוון, זידים מהרה, תעקם ותשלם, אלה שהם נגד עוסקי תורתך. 8 ימים אמרנו את זה בכל ההזדמנויות, ברכת המזון, תפילות. בבקשה, מספר 4, 6 מגזרים שכבר יקומו לגדולה מההכפשות שלהם, צדיקים, חסידים, זקנים, אחרי זה ירושלים, דוד שזה משיח, רצה שזה עבודת המקדש, כל יום 3 פעמים, זה באמת מטריד אותך? אתה חושב על זה? שאלוקים נמצא בבית סוהר? נקרא מלך אסור ברהטים? מפריע לך או לא מפריע? לא מפריע, לא תקבל הזמנה, אתה לא קשור למערכת. סתם דתי סינתטי, ככה. למה לא? אבל לא באמת מפריע לו שהבורא איבד את רוב הילדים שלו. נראה אותך ברגע שיש לך ילד אחד שלא מכיר בך כאימא, נראה את ההרגשה שלה, חס וחלילה. הולדת ילד, גידלת אותו, נעלה, לא מכיר בך כאימא, בוא נראה. מציק או לא מציק? לבורא העולם 13.25 מיליון ילדים שלא מכירים בו כאבא. ראש ממשלה, רופא ראשי, ראש הייטק, ראש מדע, ראש בלינסון, מנהל הבנק, מי הוא בכלל? הוא אבא שלי? פס עליו, מי הוא בכלל? הוא יגיד לי איך להתנהג? רבותיי, כואב לך או לא? לא כואב, לא תקבל הזמנה לשמחה שכן, כי הוא מחזור פעם לציון. לכן אתה גם לא מבקש את זה ברצינות, זה לא מפריע לך בכלל. העיקר המשכורת שלי, הבריאות שלי, הבדיקות שלי, הכל בסדר. יש לי בן, יש לי ילדים, לא. רבותיי, זה האסון הגדול שאמר החפץ חיים. ורבי יעקב הנדין כתב שלדעתו כל הצרות שעם ישראל עובר בגדול זה תזכורות, משום שנשכח זיכרון ציון מליבה. לא אכפת להם שאבא סובל, אז מזכירים להם. מזכירים להם. אני אומר לכם שהשמדות, המחלות, האסונות, הקשיים, זה כדי שנשתוקק, כמו שאנשים אומרים אחרי ששומעים על איזה צרה, או חייב לבוא משיח. כן, זה שאת לא חושבת על משיח מביא את האסון, כדי שבאמת תבקשי שיבוא. הצרות הן תוצאה מזה שנשכח זיכרון ציון מליבם. אחד המשלים המזעזעים ביותר שבאו להמחיש את זה, אומרים בשם המגיד מדובנה ועוד, על אותה אישה, אותה אישה שבמשך שנים רבות האישה הזו לא זכתה לפרי בטן, לא זכתה לפרי בטן, ולאחר שהיא סוף סוף נפקדה וכבר הגיע הרגע המאושר וכבר האבא מחכה שם מחוץ לחדר יולדות, חדר לידה, לשמוע בשורות טובות שמגיע לו מזל טוב, בגברת הזאת, אז הרופא יוצא ואומר בפנים חמורות סבר, הוא אומר שם על האבא, תשמע, זה קשה לנו לבשר לך את הבשורה הזו, אבל יש לנו בשבילך צורך שתקבל החלטה ממש תוך דקות ספורות. יש לך בשביל זה רבע שעה גג. המצב מסובך, המצב חמור, ואתה צריך להחליט. אם אתה רוצה אישה בריאה, חייבים להוציא את הילד חתיכות חתיכות. אין ילד עכשיו, אתה מסכן את האמא שלו. אם אתה רוצה שיהיה לך המשך, שיהיה לך המשך, אתה מחכה כבר איזה 15 שנה, אז אין לך אישה. אז חייבים לעשות פעולה שהיא תמות. תחליט מה אתה רוצה, ילד או אישה. רחל, ביום שילדה את בנימין, היא מתה. או ילד או אמא. הוא התחיל להתווכח, מה, תעשו משהו, חיכיתי 20 שנה, מה אתם מדברים? חבל לך על כל דקה, כבר נשאר 12 דקות. תשאל את הרבנים שלך. או ילד, אז אין לך אישה, אבל יש לך המשך. אתה רוצה אישה, אין ילד. אולי, תזכה להיפקד עוד פעם. ואז הוא שאל, וכמובן מה הייתה התשובה? שהאישה קודמת לילד. משום שאם הוא הוציא את ראשו, הוא נידון כרודף אחר האמא להורגה. ומי שרודף אחר חברו להורגו, מצילים את הרודף בנפשו של הנרדף. מצילים את הרודף בנפשו של הנרדף, והרודף הזה חייב להפסיק את רדיפתו, כבר שהאימא הנרדפת בסכנה. ואז הוא הולך במצב שכל גופו רועד, ניגש אל אשתו שם ואומר לה, תראי אשתי היקרה, אין ברירה, השם יעזור לנו, שנזכה להיפקד עוד פעם. הוא ככה לא אמר לה את זה במכה אחת, הוא ככה התחילה את זה בהדרגה. נזכה להיפקד עוד פעם, ושהשם יעזור לנו. אני אומר לה, סליחה, מה עוד פעם? איזה עוד פעם? הרי, הנה, יש פה תינוק. לא, לא, יש פה סכנה. והיא התחילה לצעוק, ממש לסכן את העניין, אני לא מוכנה לצאת מבית חולים בשום פנים ואופן בלי ילד. החיים שלי לא שווים, כיוון שמי שאין לו בנים חשוב כמת, אני כבר 15 שנה חולמת שיהיה לי צאצא ושיהיה לי שם ושארית בארץ החיים, ואין לי חיים, אני בשום אופן, אני מוכנה להקריב את החיים שלי כדי שיהיה לי ילד. לא, אבל ההלכה היא לא כזו, אמרו לה, ההלכה לא, ההלכה היא אחרת לגמרי, צריך להציל אותה, חשב אין לי טעם בחיים, כמובן שאני לא מדבר על הלכה, הלכה צריך לעשות כל מאמץ ושכנע אותה. אבל בסיפור של המשל, אומר המגיד מדובנה, היא כבר הייתה בדרך ולא הייתה ברירה, אבל היא ביקשה תנאי אחד. מוכנה לתת את החיים שלה למען חיי הילד שלה, בתנאי שברגע שהילד הזה יגדל, הוא יהפך להיות בר הבנה. אז באחד היורץ הייתי לקחו את הילד הזה, נגיד ביום גיל 16, 17, מתי שהוא כבר בן אדם שהוא בשל, לקחו אותו אל, יש פה כיסא, לקחו אותו אל הקבר שלי, ויגידו לו בהדרגה, בעצות של אנשים שמבינים בנפש כדי לא לעשות לו טראומה, תראה, זאת שגידלה אותך, אתה כנראה תתחתן עם אישה אחרת, היא אמרה לו בפנים, אני אמות, אתה תתחתן עם אישה אחרת, בסדר גמור, חשוב, שיהיה לו לילד הזה אמא, וחממה טובה, אין ספק. אבל, תלך לקבר שלי, ותגיד, בגיל שהוא מסוגל לעכל דבר כזה, כמו שעושים עם אנשים שלא סיפרו להם שהם אמא חורגת וכן הלאה, שהאימא האמיתית שלו נמצאת בקבר הזה. וכל מה שהיא, אתה חי, זה רק בגלל שזאת שבקבר הזה, ברצונה, בכוונת מכוון, מסרה עבורך את החיים. דע לך, היא הייתה בסכנה, והייתה יכולה לחיות, ואתה הייתה יוצא חתיכות בתוך בור. אבל אתה חי משום שהאישה הצדיקה הזו רצתה שאתה תחיה. אבל יש לה בקשה אחת. שלח לה חבילות. שלח לה חבילות פירושות. שלח לה שיהיה לה משניות, יהיה לה מצוות, יהיה לה מעשים טובים. תעשה בשביל האימא הזאת עילוי נשמה. זה הכל. וככה נתבקש הילד, נתבקש הבעל, והסכים. הבעל הסכים לדברים, ולאחר שהוא הסכים, מה שהיה זה דבר ממש נורא, היא מתה, התאושש קצת, התחתן עם אישה אחרת, האישה האחרת הזאת גידלה אותו באהבה וברצון רב. כשהוא הגיע כאמור לגיל המדובר, 16-17, אמרו לו את זה בהדרגה, אמרו לו, הכניסו לו את זה, הוא פרץ בבכי, הוא כל הזמן כל כך היה נרעש מזה, מה ברצינות, וכמובן למד משניות, למד גמרא, עשה מעשים, וככה הדבר נמשך 5, 6 שנים, 7 שנים, משהו פה התחתן, והגיע לגיל 23-4-5, הוא הגיע גם כן לקבר של אמא שלו האמיתית, אבל הציבור ראה שהוא מתחיל להתקרר. תרגל למצב החדש. ובמקביל להתקררות שלו, מתחילים צרות בצרות. אשתו נפצעה, ילד שלו מת קטן, הוא אין לו עבודה פתאום. הוא עדתי, כן? אז הוא התחיל לשאול רבנים גדולים, מה קורה איתי? אמרו לו, תספר את הסיפור, מה הרקע שלך, מה? עד שאמרו לו, אדוני, מה אתה מתפלא? אמא שלך מאותתת. אמא שלך מאותתת. הרי כל החיים שלך זה ממנה. והיא אמרה לך שהיא נותנת לך את החיים שלך במתנה, בתנאי. מה התנאי? שאתה שולח לחבילות. אתה מתחיל לעשות קלקולים וכל מיני פונצים עם התנאים, אז היא מתחילה לרמוז לך. פה חסר לך חתיכת חיים בזה שאשתך חולה, וזה חולה, וזה אין לו פרנסה. פשוט, מה? חיים לא שלך. אתה קיבלת אותה מאישה שעשתה איתך תנאי. קיים תנאי, קיים מעשה. לא קיים תנאי, לא קיים מעשה. אומר המגיד מדובנה, רבותיי, עם ישראל בחורבן היה אמור להיחלות רחמנא ליצלן. אבל למה? כיוון שהמעשים היו נוראים. שנאת חינם וכל השאר. מה קרה? המקדש היה במקומנו, כמו אמא שלנו. השכינה נקראת אם בזוהר. השכינה הסכימה להסתלק. הבורא הוציא ושבר ושפך את חמתו על עצים ואבנים, העיקר שהילד יהיה קיים. השכינה הסכימה להסתלק. אין, המורה לא נמצא בכיתה, הוא עזב את הבית ספר שהילדים השתוללו. אין ראש ישיבה שהשתוללו הבחורים. השכינה הסכימה להסתלק, והבורא שופך את חמתו על עצים ואבנים. לכן אומרת הגמרא, המזמור האינטט שמתאר את הגאולה לא פותח במילים קינה לאסף, אלא פותח במילים מזמור לאסף. שואלת הגמרא, איזה מזמור זה? איזה תזמורת יש פה? אלוקים, מה כתוב שם? באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, נתנו את נבלת עבדיך כדומן על פני השדה. מה כאן המזמור הגדול שמתארים את השואה הזו? עונה הגמרא, יש כאן איזה צד של תזמורת, שבמקום לחלות את עם ישראל שאנחנו קיימים, הבורא שהפך את חמתו על עצים וערמים. במקום לחלות את עם ישראל, הבורא שפך את חמתו על עצים ואבנים. האימא, שזה בחינת מקדש וגילוי כבוד שכינה בעולם. מה זה שכינה? שכינה זה אותיות נשיכה. שכינה זה אותיות נשיכה. נשיכה פירושו חיבור של שתי דברים, ללעוץ דבר בדבר. שכינה פירושו הבורא שרוי בתוכנו, נעוץ עמנו יחד. אני מסתלק, אני נהיה כל מסתתר, מבקשים מהבורא כל הזמן, במקומך מלכנו תופיע, תבוא כבר. בינתיים הוא מסתתר. השכינה הסכימה להסתתר בתנאי אחד, שנבקש שהיא תחזור, שלא נשכח אותה לעולם, שכל פעם נעשה סימנים. אישה יש לה קבוצה תכשיטים, לא עושה את כל התכשיטים, כתוב בהלכה, תכשיט אחד לא שלם, זכר למקדש. אדם עושה חתונה, מנה אחת לא מאוישת, למה? זכר למקדש. עושה דירה, אמה על אמה לא מטוייך, זכר למקדש. חתונה, שמים, עושים חתן, שמים לו אפר, זכור את זה שאבא לאבא אין לו דירה. שומרים צלחת, כל אירוע, כל דבר, פעם היה הצרות של חתנים, אין את זה היום. למה? אין לנו בית. מזכירים לנו. בהתחלה לא רצו לחיות. בדור של חורבן בית המקדש, אומרת הגמרא, כל הבחורים והבחורות הפסיקו לרצות להיות בשידוכים, אין טעם להקים משפחה, אין טעם להוליד ילדים, כמו שאבא איננו, איזה עולם זה? איזה עולם זה כשאין סלון, אין מטבח, אין חדר, סתם ארבע קירות, אין אנשים, כולם שם אבלים. מה הטעם להקים בית כזה? אז הם לא רוצו בכלל להתקיים, זו הייתה התגובה שלהם. עד שאמרו להם, עדיין יש לכם תורה, תורה זה הקשר לאלוקים, ותתפללו, זה יחזור, המטרה היא לא לסגור את עם ישראל. ברגע שאתם לא תתחתנו ולא תיכנסו לשידוכים, לא יהיה פה המשך. אז חייבים, המטרה היא לא לחלום. אבל התנאי היה שנזכור, שנזכור, שנזכור. ברגע שהוא שוכח, מתחילים צרות, למה? אמא מאותתת. מישהו חשב פה לאחרונה שאבא בוכה? אם תלך לכותל בשעה, עכשיו בשעה 5:55, תלך ב-11:30, תראה כמה מאות אנשים בוכים עם אבא שאין לו בית, בוכים עם אבא שאיבד 13 מיליון חילונים, וגם החרדים, חלק לא קטן, עושים שטויות. הכל בהשפעה שהעדר קדושה. מה, אם היה היום בית מקדש עומד על כנו, והיה לנו אלוקות בגילות, אם ישעיהו הנביא וירמיהו הנביא, היה חילוני אחד? הייתה אחת שמעיזה ללכת קצת ארוך? כאן מעבר לזה? נראה אותה עומדת מול ישעיהו הנביא עם הארוך שלה. בוא נראה אותה. ניבש אותה מיד. מה זה? איפה הקדושה? מה, אנחנו צורפתים? האפשור של יצירת חילונים נוצר כתוצאה מהסתר פניו של אלוקים. לא רואים אותו. אבל כשרואים אותו, יראת שמיים, ושם נעבודך ביראה. יראה זה אותיות ראייה. כשרואים את אלוקים, יש מקום לחילוני אחד או למודרני אחד, שמחביא שם את הטלוויזיה שלו מתחת לאיזה מקום בדירה שם, באזור המודרני שם, בבני ברק או באזור אחר. הנביא רואה הכל. הוא נקרא רואה, גד החוזה, שמואל הרואה. כל המציאות שמאפשרת חילוניות ועזיבת אלוקים, זה כיוון שהמורה עזב את הכיתה. זה כיוון שהראשי ולא נמצא בישיבה, אז הילדים משתוללים. הוא מסתתר, זה נקרא כל מסתתר בשפריר חביון. הוא מתחבא. וכל התפילות שלנו זה כל הזמן, תחזנה עינינו, תחזור כבר אבא. כמה זמן אתה בסיביר? תחזור כבר להתגלות ותיראה ותגלה ותיראה מלכותך עלינו בזמן קרוב. תשוב כבר. מספיק, נהיה ילדים טובים. ותן חלקנו בתורתך, גמרנו, הרחנו את החצאיות, מוכנים להחזיר אותך, אנחנו מסוגלים לקלוט אותך, אנחנו כבר צנועים, לא מסלקים את השכינה. זה למעשה הביטוי, כן, להיעדר מקדש והצרות, שאמא מאותתת כל הזמן, שכחתם אותי לגמרי, אז אולי תזכרו בי דרך הבעיות. כלומר שבעיקרון אתם הייתם אמורים להיות קלים, ואני הייתי אמורה להיות כאן. והבורא הסכים להסתתר ולשבור את בניינו ואת ביתו כדי שנוכל לשרוד בעומק רב, כיוון שכשאני נמצא, אנחנו מול בית מקדש וחוטאים, החטא מקבל מימד מפלצתי. כשאדם מתחצף מול המורה בכיתה, מול המנהל, זה הרבה יותר חמור מאשר שהוא מתחצף ומדבר על המורה בהפסקה בחצר. שהבורא נמצא בתוכנו עם בית מקדש, כל חץ מקבל מימד מזעזע. מה עושים כדי שהמימד לא יהיה מזעזע כל כך? מסלקים את הבורא, מסלקים את הילד. זה נקרא לחלות את עם ישראל. הבורא הוא מורה כזה טוב שלא מוכן לגוע בילד, אבל הילד מתחצף כל הזמן, אז הוא מוכן להסתלק מהבית ספר. אתה מכיר מורה כזה? אני לא מכיר. מנהל שמוכן להסתלק מהבית ספר, העיקר שלא לסלק את התלמיד הסורר הזה. וכשהוא נמצא בבית ספר, אז המעשה של התלמיד מקבל מימד מפלצתי. כשהוא לא נמצא בבית ספר, אז הוא משתלל סתם. זה מה שקרה. הבורא, במקום לסלק את התלמיד מהבית ספר, כלומר, לחלות גם ישראל, ואתה מתחצף לי, הלך וסילק את עצמו. כבר שכשהוא נוכח מול התלמיד, התלמיד כל הזמן מתחצף, והמעשה שלו מקבל מימד מזעזע של חוצפה. אז כדי שזה לא, אז מורה בכל העולם בכזה מצב מסלק את הילד, מטרה פעם ראשונה, שולח את ירמיהו, שולח את הנביאים, תעשו תשובה, תעשו תשובה, מזמין את ההורים. אבל אם הילד ממשיך להשתולל בבית ספר בכיתה מול הפרצוף של המורה, סלק את התלמיד. הוא לא רוצה לסלק את התלמיד, הוא אוהב אותו, אז הוא מסלק את עצמו. אז הוא הולך והוא מסלק את עצמו מההופעה שם, אבל הוא מחכה שאנחנו נתגעגע, שנחזור, שנרצה להיות במצב שאנחנו יכולים להכיל אותו. אז בואו נחזור לעניין. יש ארבעה תחנות, ונציין אותן פה. מה עם ארבעת התחנות? עשירי, שזה טבת, מצור, נבוכדנצר מחתר את ירושלים. שלב א', מחתר את ירושלים. שלב ב', מחתר פירושו סוגר עליהם, כתר, כיתור, חונק אותם, לא מאפשר אספקה וכן הלאה. צום תמוז, ולאחר מכן תמוז, הבקעת חומה. זה כבר שלב חמור יותר. לאחר כמה שנים לא הצליחו להחזיק מעמד, שוברים את החומה, הם לא מצליחים להחזיק מעמד, והכוחות הרעים פורצים את ירושלים ונכנסים פנימה. זה 17 בתמוז. שלב ג', 9 באב, זה שריפה, שריפת הבית. זהו, זה תמיד זה הולך ביחד. מסורפים את המוקד של הכוח של העם היהודי ומגלים אותם לכל פינה, חזרים אותם מהשטח. זה אב. ארבע, גדליה, שזה גם לאחר החורבן נשאר עדיין איזושהי קבוצה מסוימת שנשארה בארץ, למרות שהבית נחרב ונבוכדנצר מינה אותו בתור מין ראש מנדט כזה. גדליה בן אחיקה, היה איזה חיים יהודיים בלי בית מקדש, כמו היום. וכשנרצח גדליה בן אחיקם על ידי אותו ישמעאל בן נתניה, לא נשאר פה כלום. זה היה ביטוי לגלות ולשממה המוחלטת ביותר, לשממה המוחלטת ביותר, ש-52 שנה מתוך ה-70 שנות גלות בבל לא עבר פה עוף ביהודה. לא עבר עוף ביהודה. היה שממה מוחלטת. היה מה שנקרא 0-0-0. זה לא היה מאז שהגיעו לארץ. זה התאריך הרביעי והשלב האחרון בשיא של החורבן, שזה נקרא צום גדליה. היינו שממה גמורה. עכשיו אני רוצה להסביר. אלה ארבעת השלמים. זה מתייחס למה? לבית ראשון או לבית שני?
לשניהם.
ארבעת השלבים האלה קיימים באופן עקרוני לכל חורבן של מערכת. ככה זה, תשאל איש צבא, אתה רוצה להשתלט על מקום, דבר ראשון חונקים אותו, אין יוצא ואין בא, אין לחם, אין קמח, אין שמן, תיכלו מבפנים. זה נקרא המצור. שלב ב', פורצים את החומה, נכנסים לעיר. משתלטים עליה. שלב ג' נוגעים בכנסת, היום זה לאבדיל אלף אלפי אלפי מקומות האסטרטגיים של הצד השני, ובזה נגמר האומה הזאת. אלה השלבים, ובסוף נשאר זה אישום קטן וחסלים אותו. זה היה, רבותיי, אין בבית ראשון, אין בבית שני, זה מעניין. שלושת השלבים הראשונים, שניים מתוכם היה ממש באותו חודש. זה הפרש של כמה שנים. מה הפרש בין חורבן בית ראשון לחורבן בית שני? כמה שנים? אז ביחד? 420 היה בית שני. נוסיף, אבל חורבן בית ראשון, 70 שנות גלות בבל, פלוס 420 שנים שבית שני היה קיים, 490 שנה. הפרש של 490 שנה בין חורבן בית ראשון לבית שני. אז בוא נראה. מישהו יודע מתי היה המצור של טיטוס? המצור, אני צריך להבין, הפסוקים מתייחסים לבית ראשון או שני? הפסוקים שמפורשים בתנ"ך.
ראשון.
ראשון, אין שני, שני לא נמצא בתנ"ך. סוף התנ"ך זה שהתחילו לבנות הבית השני ברשותו של כורש, הבן שנולד לאסתר ולחשמל. זהו, מאז כבר אין יותר. וזה נגמר ספר דברי הימים, וזה נגמר העניין. אז זה השלב. עכשיו, מתי היה הבצור של נבוכדנצר? כתוב בפסוק, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, כי בעצם היום הזה, עשירי בחודש העשירי, היה מצור. אז זה מתייחס לבית, אני כותב פה בית ראשון. מישהו יודע מתי היה המצור של בית שני? איתוס, מתי עשה את המצור שלו? אומר התשבץ, לא דיווחו לנו חז"ל. חז"ל לא דיווחו, לא היה ראוי, לא נוגע, לא רצו להוסיף יותר מדי צומות, לא רצו להגיד מתי זה היה, שלא נוסיף צומות ולא ראוי להוסיף על זה. זה בסך הכל אקט ראשון שעושים את הלחץ. הלאה. הבקעת החומה, תמוז. באיזה יום זה היה בבית הראשון? את המצור. לא דיווחו לנו מתי היה המצור של בית שני. על הראשון יודעים עשרה בטפון. עכשיו, הבקעת החומה מעניין. גם בבית ראשון וגם בבית שני היה שניהם בתמוז. אלא שבבית שני מתי זה היה י"ז. בבית ראשון יש אומרים שגם היה בי"ז, ויש אומרים שהיה בטט, בנביא כתוב טט. אז אני כותב פה טט, י"ז. טט תמוז וי"ז תמוז. השלב השלישי והכי הכי גרוע, שזה השריפה של בית המקדש, כולם יודעים, שניהם באותו יום, מדהים, 500 שנה הפרש, יום שהיו בו צרות צרורות, אגב, עד זמננו. מישהו יודע מה היה בזמננו? עד היום העולם לא רגוע, יש רוסיה, אמריקה ומלחמה קרה. מתי התחיל התהליך הזה? במלחמת העולם הראשונה, שהתחילה ב-1914, מתי התחילה מלחמת העולם הראשונה? בתשעה באב. תשעה באב התחילה מלחמת העולם הראשונה. והמלחמה הזו, עד היום אין שקט בעולם כתוצאה מהמאבק הגדול הזה. עד היום אין שקט בעולם. מה היה? כתוב במשנה, חמישה דברים. חטא העגל, שבירת הלוחות, נחרשה ביתר, היה שם אסון נורא, נחרב הבית בראשונה ובשנייה, ובשני הבתים. גדליה זה דבר שקשור רק לבית הראשי, הראשון, הפסקת היישוב. עכשיו אני רוצה לשאול. מה? שבר, כל דבר. חטא המרגלים היה בדיוק, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. עגל היה בי"ז בתמוז. מרגלים היה בתשעה באב. וביתר, כמה חמישה דברים היה שם, אבל אנחנו יודעים על השני השלבים. עכשיו אני רוצה לשאול. שאלה פשוטה שמציג החתם סופר. אז למה כל כך חשוב לציין את עשירי בטבת, וכפי שאמרנו, זה אפילו דוחה שבת. הנה, עובדה שבבית השני זה לא רלוונטי כל כך. מתי היה בדיוק את המצור בזמן בית שני של טיטוס? לא כל כך עושים איזה עניין. למה זה שנבוכדנצר עשה את המצור כל כך חשוב, כל כך מרכזי?
לא
התחלת השליטה. או, 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 או. שימו לב, יש פה משהו בעשרה בטבת שאפילו, כפי שאמרנו, יותר חמור, יום ראשון זה חל, יותר חמור מאשר תשעה באב. אני רוצה להקדים. עשרה בטבת, ופה לא הרבה יודעים את זה. קודם כל, בלי להקדים הקדמות, זה הפעם הראשונה בהיסטוריה של העם היהודי שאיזשהו גורם הצליח להשתלט עליו אחרי עצמאות של למעלה מ-800 שנה. לא 60 שנות מדינה, רבותיי. עם ישראל קיבל עצמאותו בסיני, ושום אומה ולשון לא יכלה להשתלט עליו טוטלי. אין, לא היה דבר כזה. אתה יודע כמה זמן? במדבר 40 שנה. עד בניין בית ראשון, עד בניין בית ראשון, עוד כמה? 440 שנים. בית ראשון, 410 שנים. אין מעצמה בלתי מנוצחת. רבותיי, אין ערבים, אין כל מיני סונים, אין. אלוקים איתם, עם משכן ועם מקדש, בטוחים. מראש ממשלה, חרדי. דוד המלך, שלמה המלך, חזקיה. לפני כן, כמו מלך ושופטים, שמגר בן ענת, תהוד בן גרה, כל הזמן יש תופעות שנקראות שליטה מלאה של עם ישראל ששולט ונמצא במקומו. פעם הראשונה שניתנה רשות, רבותיי, ניתנה איזושהי רשות לגורם עוין להתחיל איתנו למצב שאנחנו נמצאים בו היום, כבר למעלה מ-2000 שנה מאז האירוע הזה, עשרה בטבת. הנפילה הראשונה, לא כל כך האקט עצמו של המצור, כמו האוקיי משמיים שהבורא נתן הסכמה למישהו שיצליח לשלוט בנו, והנה המצב שלנו היום. כל כך הרבה נפגעים, כל כך הרבה נפגעים פיזית ורוחנית. זה החומרה שיש בעשרה בטבת. זה קודם כל, בלי להתייחס למימד חשוב ביותר שחייבים להזכיר אותו מיד, פשוט התחלה. לכן שאלנו, איפה נעלם הקטע הזה של המצור בטיטוס? לא רלוונטי, זה כבר היה המשך. רבותיי, כשחזרו לבית שני, זה נקרא גאולה או לא? עם ישראל חזר לבית שני, זה נקרא שחזרו לעצמם או לא? ממש לא. למה? א', רוב העם היהודי לא חזר. רוב העם היהודי בכלל לא חזר. עשרת השבטים גלו ולא חזרו. מיעוט קטן היו פה. לכן כל קדושת ארץ ישראל, בגלל שלא נמצאים רוב יושביה עליה, היא בכלל לא תוקפת, לא תופסת. שתיים, גם המקדש עצמו לא היה ארון ברית השם, הרי היה שם מקום שטוח. אבן שתייה זה נקרא מטרקסין, לא היה בכלל ארון. הכל נגנז בבית הראשון בזמן יושיהו. לא היה כפורת, לא היה קרובים, אורים ותומים. 410 שנים בית ראשון היה מקדימה על הכהן הגדול אורים ותומים שמטלפנים לבורא לשאול אותו כל שאלה. אתה יודע מה זה שעם ישראל חי עם אלוקיו בגלוי? יש חילוני ומודרני? יש לו מקדימה פה על האפוד והחזה שלו, יש לו קדימה, יש לו אפוד וחושן, כל האותיות, מצלצל, שואל, לעשות קרב, מלחמה, להגן, כל שאלה, הוא מקבל טלפון ישיר לאלוקים. זה בבית שני לא היה. היה לו את האפוד הזה, אבל זה לא שימש, זה ירידה כבר, לא שרתה השכינה, זה לא נקרא גאולה, זה הפסקה קלה באמצע הגלות. לכן לא מציינים את המצור של טיטוס, משום שהשלב הזה של עצמו הוא לא כל כך קטסטרופלי. הקטסטרופה הזה שפורצים ומבקיעים את החומה ושורפים את הבית ומגלים את עם ישראל, השלב של המצור, הסיבה שציינו אותו, שהבורא אמר לי, חזקאל, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, כי בעצם היום הזה שמח נבוכדנצר, זה בגלל שהפעם הראשונה שהסכימו משמיים שעם ישראל גומר את העצמאות שלו ונכנס למהלך של גלות
עד לרגע זה.
לכן זה כל כך אמור, אומר החתם סופר, ההתחלה של הנפילה. אדם לפני כן היו כל הזמן 850 שנות מצב הכי עילאי שיש, עם הבורא, עם נביאים, עם גילוי שכינה. אין יותר טוב מזה. אין, זה נקרא כולם שומעים בקול אלוקים, הבורא נמצא איתם, בית מקדש, כהנים בעבודתם, לוויים בשירם ובזמרם, ישראל במעמדם. הם היו במצב של פרשת בחוקותיי בחלק הטוב, של אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, מה שנקרא בלשון חז"ל בזמן שלמה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, הכל מסודר. עם ישראל הייתה מעצמה בלתי מנוצחת 850 שנה. 480 שנה זה היה מתחילת יציאת מצרים, אבל בתור עם, כן, שנכנס לארצו, תוריד 400, תוריד 40 שנה, יחד 440 פלוס 410 של בית שני, 850 שנות עצמאות מלאה בארצו, עם ראש ממשלה ונשיא חרדי ממש, אך באמת צדיק. 850 שנות עצמאות יהודית, והשאר כלמעלה מ-2000 שנות גלות בנסיבות שונות. בבל, פרס ומדי, יוון, אדום, ובאדום קטע קטן של ערבים, ובזה זה נגמר. כן. ובזה זה נגמר. זה סוד העניין. ההתחלה של הנפילה היה במצור הזה, ולכן אותו מצייני. לכן הוא חמור כל כך, ולכן הוא אפילו דוחה שבת. אבל יש פה מימד עמוק שאותו חייבים להסביר. דוחה שבת, אם היה יוצא שעשרה בטבת, כך התחלנו את השיעור, כותב הבית יוסף בשם אחד מהראשונים, נפל בשבת, הרי זה היה דוחה את השבת. לנו היום על פי הלוח זה לא יכול לעשות שזה יחול בשבת, אבל כן יכול להיות שזה יחול ביום שישי, ושמים ביום שישי. עכשיו, למה? פה מכניס מימד של עומק רבינו החתם סופר בשם הספר דני ידין. ישנו ספר של אחד מקדושי העולם, קראו לו רבי שמשון מאוסטרופוליה, והוא כתב פירוש על אחד מספרי הראשונים בשם קרניים. ישנו ספר של אחד הראשונים בשם ספר קרניים, שם כתוב דבר שאני חושב שלא כולם, אולי רובם, לא שמעו על זה. צריך לדעת, ספר קרניים זה אחד מגדולי הראשונים, ופירוש על ספר קרניים בשם דני ידין כתב רבי שמשון מאוסטרופוליה, והחתם סופר מביא את זה בדרשותיו, שמופיע גם בסידור חתם סופר בסליחות לעשרה בטבת. יש סליחות לעשרה בטבת, שם זה מופיע. רבותיי, יש לנו ראש השנה שכולנו מכירים אותו. איזה ראש השנה כולנו מכירים? א' בתשרי. מה עושים בראש השנה הזה? דנים בשנה, ביום הזה, מי יחיה, מי ימות, ומי שיחיה, איזה רמה כלכלית תהיה לו, מי יתעשר ומי יהיה עני, איזה רמה בריאותי תהיה לו, כמה בריאות תהיה לו. בריאות, הכוונה היא יהיה בריא או יהיה פחות בריא, מי ישלב, מי יתייסר. אני רוצה לשאול, למה פתאום ביום הזה מחליטים את זה? למה החליטו ביום הזה לקבוע? מה קרה ביום הזה, שביום הזה פתאום החליטו להחליט כל בן אדם מה יהיה איתו השנה?
סימן
שביום הזה נברא בן אדם. פשוט ביום שנברא בן אדם, כמו כל אדם שעושה עסק, הוא עושה כל כמה זמן בדיקה, העסק הזה מרוויח או לא מרוויח. אתה תפתח עסק, תמכור בקבוקי מיץ ותמכור כל מיני מיני מזון, תעשה בדיקה אם אתה מרוויח או מפסיד, ואם אתה מפסיד סוגר, מרוויח מפתח. למה שאלוקים לא יעשה? מביא לך עיניים, אתה עשית את העיניים? רשתי, התכווני, תפפיים, מביא לך לפיים, לב, לבלב, רוצה לבדוק מה עשית עם זה. יש לך פועל בעבודה, פועל לא עובד, הוא שומע רדיו, יושן לו, אתה תמשיך להחזיק אותו? אתה מביא לו פה את הכל, הוא לא עושה, הביתה. אלוקים נותן בן אדם, שם לך, מה הוא עושה? עומד מול הרי כל היום, חביבי, לך לי כאן. מה זה? תעשה את הפעולה, עוד בסדר, עוד לך צ'אנס, עוד צ'אנס. הוא מתחנן על נפשו, תשמע, בסדר, אני אהיה ילד טוב, תעסיק אותי, תן את ה-5,000 דולר, אני רוצה לעבוד בזה, אני לא אדבר, כמה אני יכול לחכות? אלוקים פשוט באותו יום שברא בן אדם, העולם נברא כידוע בכ"ה באלול, א' בתשרי זה יום השישי לבריאת העולם, יום השישי נברא בן אדם, אז דנים אותו היום הרת עולם, זה יום תחילת מעשיך. אז ביום הזה שברו בן אדם דנים אותו. יש רבותיי עוד יום שגם אז נברא משהו ודנים, איזה? חג השבועות. מה נברא בחג השבועות? תורה. דנים כל אדם מה יהיה המצב שלו במציאות הנצחית ששמה עץ החיים היא למחזיקים בה. ביום הזה זה נקרא יום הדין, יום הדין לענייני תורה. דנים בן אדם ביום חג השבועות איזה אפשרויות או עיכובים יהיו לו בדרכו להשיג את חלקו בתורה. ביום הזה מתבצע דין, כותב רבינו השלה הקדוש, דין על כל איש ואישה, כמה אחיזה יהיה לו בתורה והספק השגה אלוקית. וזה למעשה החיים, הגוף הוא רק אמצעי, המטרה היא הנשמה. זה יום זה שנידונים בו, זה נקרא על פירות האילן. הבורא הוא אומר נקרא אילן רב רבה, והנשמות זה הפרי של האילן, ובעצרת נידונים על פירות האילן. היה לנו סיפור בפתח תקווה, איזה בן אדם שאשתו התגלה לה בחודש כסלו, ששרנו הנורא מקננת במחלה, והוא התחיל לבכות, אמרו לעצמה לא נשאר לך מחודש חודשיים, אישה ב-30 ומשהו. הוא בכה שם לגדולי ישראל, ובכה ובכה. אז אחד הגדולים ממש הציל לו, הציל תשתו. הוא אמר לו, תראה, היה לפני חודשיים ראש השנה כיפור, לא שכנעת. אבל היה בדיקות, לא שכנעת. תראה את התוצאה, נגזר על אשתך מימות. גם עליך לא נגזר, תראה, אתה פה עושה כריסות לבד, לוקח את הילדים לגן, אתה לא בן אדם, נגזר עליך לא ימות, אבל מי התייסר ו... להתערב. לא שכנעתם. אבל יש עוד יום דין, זה יקרה בשבועות בזין סיבה, רב סיבה. אז דנים לא מהזווית של מצוות, דנים מהזווית של תורה. כמו שלראש השנה הוא אומר לו יש אלול להתכונן, לבשל את עצמנו, גם לשבועות יום דין לתורה יש את האלול שלו. מהו האלול של שבועות? שמירת העומר. כעבד איש אף צל, אדם רוצה, רוצה. אומר, תראה, אני מציע לך ככה, תתכונן לספירת העומר הזו חזק, ותקבל על עצמך שאתה רוצה להיות יותר יודע תורה, יותר למדן, יותר תלמיד חכם. לדוגמה הוא זרק לו, שאתה רוצה ללמוד את המסכת הכי ארוכה בש"ס ולדעת אותה ישר והפוך, זאת נקראת מסכת בבא בתרא. ותתפלל בשבח בספירת העומר שיעזור לך שאתה רוצה להיות קשור לעצמך, וידונו מחדש אותך ואת אשתך ביום הדין אם אתה זכאי לזה. ובמידה שאתה תהיה זכאי לזה, יתנו לאשתך חיים, כבר שאי אפשר ללמוד את כל המסכת הזו כשרצים מהבוקר עד הערב עם הילדים ולמחלות ולבעיות. אין סיכוי. כדי שאתה תוכל לקבל את הפסק הזה שמגיע לך, אשתך תהיה בריאה, כדי שתוכל לתפקד בהחלטה של אלוקים שמגיע לך לדעת את כל התורה הזאת בעל פה. אי אפשר כשאישה חולה לתפקד, לא שייך, לא שייך, היא עושה 1,000 מטלות בבית. אבל הזווית של הדיון לא יהיה עליה, אלא כאשתך. היא רוצה גם כן להתחזק ורוצה להיות אשת תלמיד חכם, ואם אתה תזכה במנה הגדולה הזו בתורה לפי האלול של השבעה שבוע, אז יכול להיות שידונו אותה מחדש, לא מבחינת מצוות ועבירות כלליות שלה, אלא עד כמה מגיע לך והיא כאשתך לסייע כדי שתוכל למצות את הפסיקה החיובית שאתה תקבל. הוא עבד קשה, עבד, כל הזמן מגיע איזשהו שלב הזמן שלו. דבר עכשיו על דברים שקורים פתאום לאור תרחישים מסוים. ברור שבסופו של דבר אדם לא יחיה 1,000 שנה, אבל הכוונה היא כאן מדובר במישהו ש... זה לא כדרכי הטבע, תקוע פתאום איזה מחלה באמצע החיים שלו. קיצור, אז מה ש...
אני
יודעת,
מי? מתי אדוני? רגע, אם אמרו לו עוד חודשיים, אז מתי לא
תספיק? לא תספיק, לפי מה שאומרים, חבר'ה שעשויים גושי בשר ועצמות, הם יכולים, הם אמרו לה שבריאה שהם רואים, אסור להם להגיד.
רגע, אחד יצא.
אין להם זכויות בכלל לדבר על זה, הם צריכים לרפא ולא לקצוב חיים, אבל הם אמרו את המשפט הזה על פי מה שנראה להם. בכל אופן, הרב אמר לו, יש בורא לעולם, הוא מעל האופי. זה היה באזור כסלו, באזור של חנוכה. אז הוא אמר, תשמע, אתה תתכונן כבר היום לקראת פסח, ותקבל על עצמך עול תורה. ואם תזכה, ידונו מחדש בתיק הזה, מהזווית האחרת, אם אתה תזכה שכל בבא בתרא אתה זוכה לאור הבחיות שלך ולאור ההשתוקקות שלך לקבל חנק בתורה, ולא שייך שזה יתיישם כשיש לך אישה חולה או שאתה אלמן, אז ברור שייתכן שיתנו לחיים רק בשבילך, בשביל שהיא ובשבילה שהיא רוצה לעזור לתורה ומגיע לך תורה. אז דנים עוד פעם, דנים על הבן אדם, אבל מזווית אחרת, לא בודקים כל נטילת ידיים, כל צניעות, כל פרט ופרט, דנים על תורה, זה הנושא. ביום שניתנה תורה, דנים על תורה. רבותיי, הוא עבד קשה כל שבעת השבועות, ובחג השבועות, שזה יום הדין, הלך לישיבה שהוא למד בה לפני למעלה מ-10 שנים. היא כן שרדה, קיבלה טיפולים, אבל כן שרדה. והוא הלך ולא גילה לאף אחד למה הוא הגיע. הוא צם, הוא לא דיבר, עשה תענית דיבור כל השבועות. דיבר דברי תורה, רכז שם, שאלו אותו, מה הגעת? אחרי שאתה כבר, לא זכו אותו, שום בחור, כבר כולם התחתנו שם. אבל הראש ישיבות, הכירו אותו. לא באתי להתחזק, אשתו נשארה אצל ההורים שלה. ולא דיבר 26 שעות, שום דיבורי חול. שירים, ריקודים, שמחת התורה, כולם היו ערים בלילה, כמובן שגם הוא, כולם הלכו לישון בבוקר, הוא נשאר ללמוד, הוא מתכונן לזה. ערב שבועות הוא ישן טוב, כדי שיוכל להצליח ביום הדין על תורה. וזה היה בחודש תמוז, שהכל השתנה והתחיל להצטמק. הדבר הזה עמד על מקום אחד. הוא התחיל להצטמק ולהצטמק ולהצטמק. מאז כבר חלפו איזה למעלה ב-5-6 שנים, יש לו מאז עוד שתי ילדים. בריאה לגמרי. למה? אנשים עם שכל שלא יודעים איפה ללחוץ. לוחצים במקומות הנכונים. זה יום דין, אבל ענייני תורה. בעצרת, עד כאן, אני באתי להגיע למטרה המרכזית שלי. יש יום דין שלישי, זה עוד חלק יודעים קצת. יש יום דין שלישי שאותו לצערי, לא יודע למה זה לא התפרסם, החתם סופר מביא את זה, כפי שאמרתי, בשם הרב שמשון מאוסטרופולה. יש יום דין לענייני מקדש. מה פירוש? האם עם ישראל זכאי לגילוי שאבא יחזור מסיביר ויהיה בגלוי, ניפוץ מיידי של רשת בית ועיתונים ופאות ארוכות, על המקום הכל נשרה? או שעם ישראל לא זכאי ושהבורא ימשיך להיות מסתתר? לא יותר עמוק, להעמיק את הגן, האם כבר אבא יחזור או לא? מה הקריטריון לכן או ללא? ציפייה? כמה אכפת לעם הזה שאבא יחזור, מה שהחפץ חיים ירעיש עולמות? ציפית על ישועה, זה מצוות עושה מהתורה, שמקיימים אותה כל יום בתפילת 18 בעצם מחדבים. שאלה אם הם מלמלים מלמולי או שמתכוונים באמת. מתי חל היום דין הזה? עשרה בטבת. למה לא נספיק להסביר עכשיו? עשרה בטבת כל שנה יש דין בשמיים כמו א' תשרי על עצם החיים. ולמה? כיוון שאז ניתנו החיים. אז בודקים מה עם הלבלב שלך, מה עם הכליות שלך, מה עם הרשתית שלך, מה עם הטרסריון ומה עם שאר האיברים. תורה, דנים על המצב שלך בתורה. מקדש, דנים האם אתה זכאי להיות קשור, האם אתה חלק מעם שזכאי להיות קשור לכך שאבא נמצא עם הילדים יחד. עם ישראל זכה בדין הזה כל שנה למעלה מ-800 שנה. מהקמת המשכן כל שנה הוא זכה מחדש. אתה יודע מתי הפעם הראשונה שהוא לא זכה? הפעם הראשונה שבדין הזה בשמיים על הנידון האם הוא זכאי לגילוי של אלוקות למטה או לא, לא זכה. מתי זה היה? באותה שנה שהבורא אמר ליחזקאל, עשרה בטבת של מצורו של נבוכדנצר, שאלוקים אומר למשה, כתוב לך את שם היום, קח הפתק בבקשה ותכתוב את היום הזה של ראש השנה למקדש, את עצם היום הזה, כמו שנאמר ביום הכיפורים, כי בעצם היום הזה שמח נבוכדנצר מלך בבל. ביום הזה לא זכיתם בזה, זהו זה. ניתן אוקיי לצוררים לנצח אתכם. זה יבוא מהשלבים. שלב ראשון אמרנו מצור, שלב שני הבקעת החומה, שלב שלישי שריפה, ושלב סופי של ניקוי שטח גדליה. זאת אומרת, הסיבה שזה דוחה שבת זה כמו שיום כיפור דוחה שבת, והפרינציפ הוא שכשיש יום דין אנחנו רוצים להיות במיטב, צמים, לא צום ומתחילים לספור את השעות שאי אפשר ללכת למכולת ומתי יצא הצום ויושב. זה לרבותיי, זה עיוורון מוחלט מה שהולך היום לצערנו הרב, לא אצל כולם אבל חלק, שאצלם זה מין חצי דיאטה כזו. למה לא? קיבה תשתור קצת 3 שעות, למה לא? זה טוב קצת די פעם להברר את המערכת. זה לא יאומן חביבי, המטרה היא לא צום, המטרה היא תשובה. המטרה היא לא צום. צום זה כזה שכשאדם שבע ודשן קשה לו לבכות, הכל טוב לו, אבל כשלוחץ לו משהו אז הוא מתחיל לחשוב מי יכול לפתור לו את הבעיות. פשוט זה העניין. אז ביום הזה, זה המשמעות שהוא משווה את זה ליום כיפור. לא נכנסנו פה לדיון ההלכתי, שואלים מה הוא משווה את זה ביום כיפור, מה הוא עושה גזרה שווה מעצמו? זה לא פסקים, אדם לא דן גזרה שווה מעצמו. מה, רבינו בעל הלכות גדולות וכן המפרשים שהוא מביא שם, מחליט לעשות גזירה שווה בין פסוק בתנך בספר יחזקאל, את המילים בעצם היום הזה, לפסוק בתורה שנאמר ביום הכיפורים בעצם היום הזה, כל הנפש אשר לא תאונה בעצם הזה. אז כמו שיום כיפור דוחה שבת, ככה שרה בטבת, בכלל גם לא עושים גזירה שווה בין פסוק בתנך לפסוק בתורה. מה קורה פה? מה הוא מתכוון? הוא לא מתכוון לדרוש גזירה שווה, הוא מתכוון ללמוד מזה. כמו שיום כיפור דוחה שבת, למה? כיוון שזה יום חתימת הדין, יום שחותמים בן אדם, רוצים לראות אותו במצב הכי טוב שלו, שימצא את כל האפשרויות שישכנע. אז ליד צלחת לא משכנעים, משכנעים במצב של אדם שמעורר חמלה, שהוא בצום בתשובה. כך אותו דבר אומר הבית יוסף, יש מושג שנקרא יום דין לענייני מקדש, אומר החתם סופר, והיום דין הזה מתקיים בעשרה בטבת, ואז דנים בשמיים האם עם ישראל זכאי לגילוי אור השכינה או שעוד פעם הוא יהיה בחושך עם כל התוצאות שמתלוות לחושך. כאן הזווית של הדיון היא לא מצד המצוות והעבירות הישירות שלו וגם לא מצד הקשר שלו לתורה, אלא מהו הקריטריון, את מה בודקים פה? עד כמה הוא מצפה לגאולה, עד כמה הוא בוכה בבתחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. האם בכמעט חצי 18 הוא אומר את זה מן השפה ולחוץ או מן השפה ולפנים? כשהוא אומר אתה גיבור לעולם אשר מחיי מתים אתה, תקע בשופר, גאולה שלמה גואל ישראל, השיבה שופטינו ולמלשנים על פי תקווה, על הצדיקים, ירושלים, את צמח, האם הוא מתכוון לזה בכלל? זה באמת עומד לו על סדר היום, לפחות כמו הילד שלו שצריך עכשיו את הזריקה? זה אכפת לה בכלל הנושא הזה? או שסתם מטפטים פצפוטים וממלבלים מלבולים ומדקלמים דקלומים ומטפטים ציטטות? זה השאלה, על זה דנים. ומהזווית הזאת זה משתנה, כבר שאם זוכים לגילוי אור כשיש מקדש אין את הצרות הזה. איך אומרים? רחם נא על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ומיד הרווח לנו מכל צרותינו. הבאטליה, באים לנחם בן אדם על טרגדיה רחמנא ליצלן, אומרים לו המקום ינחם אתכם, אבל איך? בתוך שאר אבלי ציון. מה שקרה לך זה משום שיש אבלים בציון, אז אם אין שמש חשוך בכל מרפסת, אבל בזמן שאור השכינה יהיה פה זה יאיר גם על הגזוזרה הזו וגם על ההחסדרה הזו וגם הטרגדיה שלך לא תהיה. אתה תנורם כשאבלי ציון ינוחם, הכל יחזור למצב המאיר שלו, שהכל מובן, הכל ברור, אין את החושך הזה. ברור שכאן שוב תיאורטית יכול להיות שהוא היה אומר לו תשמע עוד מעט יהיה יום דין על תור על מקדוש, תהיה מצפה מישור. מה, פה זה תלוי בכלל ישראל, זה לא תלוי בו אישי. היום הדין לתורה זה נקודתי אישי לכל בן אדם, הוא ילמד, יהיה לו זכות לאור הביקוש, ההשתוקקות שלו לכל בבא בתרא, ואז אשתו תהיה חיה כדי לאפשר את הפסיקה הזו. אבל הנושא של חזרה של הבורא לציון תלויה בכללות עם ישראל, זה עניין של כלל. נכון שהכלל יתחזק, כלל מוקף בפרטים. נכון, נכון? אז היום כלל ישראל הוא כלל שיתכן שמי שמשפיע, אין תביעה, זה כמו עבר מת, אין מדברים עליו בכלל. הרב קניבסקי אומר, רוב חילוני, החילונים של היום הם כמו נשמות עבודות, זה כמו רקמות מתות, לא קיים בכלל. תסתכל, הקדמה של ספר אורחות יושר, המוסר היחיד של הרב קניבסקי, אחינו החילונים, החופשים, הטועים, נשמות עבודות. ראש ממשלה, רופא ראשי בבלינסון, ראש מחלקה של נוירולוגיה, נשמה עבודה. יש לו גוף שזז, כמו שזבוב זז, אבל הנשמה עבודה. מוסיף בסוגריים, בגלגול הזה. בגלגול הזה זה אברמן. והאיברים החיים, כשיש אסונות רחמנא ליצלן, אל מי מדברים? לחילונים? הם יודעים בכלל איך לפרש את זה? אני בא לחרשים, אני לא אדבר לחרשים. אם אני מדבר, אני מדבר לאנשים שאני מבין שיש סיכוי שישמעו. אם הבורא נותן קולות וברקים כאלה, הוא מדבר לחרדים, אפילו למזרחיסטים לא. שורצים פלאפונים לא קשרים, לא יודעים מסביר מה זה קשה. כל אחד והאייפונו בידו וגלקסיו בידו וכל האייפודו בידו. מדברים אל החרדים שהם כן מודעים, הם האשמים, הם אלה שהם מדברים איתם ומעוטטים להם והם צריכים לשמוע. ברור שהמדובר הוא לקבוצה שהם בעצם כלל ישראל במובן החי. זה ראש השנה לענייני מקדש, ולכן מה שחשוב זה שבברת השם נקווה שהוא יהפך לססון ובשמחה, ואולי יכול לעבור כפתע פתאום, אבל ברור שיש להתייחס ליום הזה בחרדת קודש. היום הזה חל השנה ביום ראשון הבא הקרוב, וזה עשרה בטבת, יום עדין בענייני מקדש. כל טוב, תודה רבה.